מחשב את הקץ. כתבתו של גדעון לב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. אנחנו חיים בימים יוצאי דופן. חוקרים מפתחים כמעט על בסיס יומי טכנולוגיות שעד לפני שנים ספורות נחשבו לנחלתם של סרטי מדע בדיוני. נראה כאילו המגבלות על כוחו של המין האנושי נעלמות בזו אחר זו. אנחנו עורכים את הגנום, מתיחים אטומים, מביטים על ימיו הראשונים של היקום, מגדלים עוברי אנוש מלאכותיים באינקובטורים בלי צורך בזרע, ביצית או רחם. אך בה בעת, פגיעותנו הולכת וגדלה. שינוי האקלים חריפים, התפשטות הנשק הגרעיני, מגפות גלובליות, כל אלה מציבים את המשך קיומו של המין האנושי בסימן שאלה, אולי יותר מאשר בכל רגע בהיסטוריה שלו. האנושות הגיעה לצומת דרכים. שביל אחד מוביל לאוטופיה טכנולוגית שאין לנו אפילו את הכלים להעריך את מלוא היקפה, שביל שני לדעיכה, ניוון והשמדה. אולם על שלטי ההכוונה לא רשום דבר, ואין לנו מושג לאיזו תוצאה יוביל כל צעד שניקח. בצומת הזה ניצב אדם אחד, לא קריזמטי, קצת ביישן, שמנסה לכוון את דרכנו. זהו הפילוסוף ניק בוסטרום, שעומד כבר 16 שנים בראש המכון לעתיד האנושות שהוא ייסד בעצמו באוניברסיטת אוקספורד. מכון שמטרתו לחשוב על השאלות הגדולות העומדות בפני האנושות. שאלות שבאופן מפתיע למדי רק מעטים עוסקים בהן. האתגר שמולו אנחנו נמצאים עכשיו, טוען בוסטרום, הוא כנראה חשוב והמורכב ביותר שאימו התמודדה האנושות מעודה. בין שנצליח ובין שניכשל, זה כנראה גם האתגר האחרון שאי פעם נתמודד איתו. המצב הנוכחי שבו בני אדם ממשיכים להתקיים פחות או יותר, כפי שעשו במאה אלף השנים האחרונות, וממשיכים לפתח טכנולוגיות שמקנות להם שליטה הולכת וגדלה בסביבתם, רק נראה לנו טבעי, והוא לא יוכל להימשך לנצח. בטווח של כמה עשרות או כמה מאות שנים קדימה, בוסטרום רואה רק שתי אפשרויות. או שההתקדמות הטכנולוגית תגיע למקסימום האפשרי שלה, או שנרד מבמת ההיסטוריה. בוסטרום הוא מהאנשים היחידים בתבל שהקדישו מחשבה עמוקה לשני התרחישים הקיצוניים האלה, גן העדן והגיהנום של העתיד הטכנולוגי של האנושות. אם נעשה זום אאוט מהמצב הנוכחי ונחשוב על פרקי זמן ארוכים יותר, הרעיון שדברים יכולים להתפתח בכיוונים שונים מאוד, הופך להיות משהו לא כל כך מוזר, אומר בוסטרום ברעיון למוסף הארץ שנערך בזום. למעשה זו הציפייה הכי סבירה. ואז יש לנו תוצאות שנעות בין סיכון קיומי מצד אחד, שהסיפור האנושי כולו יסתיים, ואולי אפילו איזה תרחיש סיוטי יותר מזה. ובקצה השני יש לנו שינוי רדיקלי למשהו נפלא, מצב פוסט-אנושי שבו התעלינו על הרבה מהמגבלות על מה שניתן להסיק היום בחיי אנוש. אולי אנשים יחיו למשך מיליוני שנים עם מוחות בגודל כוכבי לכת, אימפריות אינטרגלקטיות של ציוויליזציות מאושרות ומשגשגות. וכל זה מונח על השולחן אם נביט לא לשנים הקרובות, אלא לעתיד הרחוק של הארץ ושל החיים התבוניים עליה. בוסטרום הוא אחד הפילוסופים הבולטים והמשפיעים בעולם כיום. הוא מרצה את רעיונותיו במגוון רחב של פורומים, מוועדות נשיאותיות בוושינגטון ועד למטה הניהולי של גוגל. אנשים כמו ביל גייטס ואילון מאסק, שתרם בנדיבות למכון שלו, הצהירו שהם מושפעים עמוקות מעבודתו. בשנים 2009 ו-2015 הוא נכלל ברשימת 100 ההוגים העולמיים המובילים של המגזין Foreign Policy. בפילוסופיה קונבנציונלית יש לו עניין מועט. אם תהיה אנושות בעתיד הרחוק, הוא אומר, חבריה לא יתעניינו במחשבות של קודמיהם, כולל החכמים ביותר שבהם, שיהיו עבורם דומות במורכבותן, למחשבה של אוגר עבורנו. אם אתה רוצה לחפור בור גדול, הוא אומר, ויש לך רק עת חפירה, אבל נודע לך שמחר יגיע דחפור ענק, יהיה זה טיפשי לבזבז את זמנך בחפירת הבור עם העת שלך. עדיף לנצל את הזמן בדרך טובה יותר, למשל להציב שלט לדחפור כדי שהוא יתחיל לחפור במקום הנכון. מבחינתו, תפקיד הפילוסוף בחברה המודרנית הוא לרכוש ידע רב ומגוון ככל האפשר, כדי להבין איך לצמצם את הסיכון לדיסטופיה ולהגדיל את הסיכויים שהאנושות תצליח להמשיך לשלב הבא, האוטופי של קיומה. זה הרציונל מאחורי המאמצים שהעמיתים שלי ואני עושים, הוא אומר. אנחנו מנסים להתחיל לחשוב על השאלות של התמונה הגדולה. זה לא מונע מתוך סקרנות אינטלקטואלית גרידה, אלא מתוך מחשבה שהשגת תובנות ביחס לשאלות הגדולות האלה היא אחד הדברים החשובים ביותר עבורנו כמין, כדי לשנות את מה שיקרה בעתיד. בוסטרום, בן 48, נולד בהלסינבורג שבשוודיה. באותו נער הוא נתקל בספרייה באנתולוגיה של פילוסופיה גרמנית מהמאה ה-19. הוא קרא אותה בקרחת יער שבה ביקר לעתים כדי לחשוב ולכתוב שירה, וחווה רגע של הערה לגבי אפשרויות הלמידה וההתפתחות שלפניו. הוא עזב את בית הספר ויצא למסע של חינוך עצמי בתחומי האומנות, הספרות והמדע. בהמשך השלים תואר ראשון בפילוסופיה, מתמטיקה ואינטליגנציה מלאכותית באוניברסיטת גטבורג, בציונים ששברו שיא לאומי, תואר שני בפילוסופיה ופיזיקה באוניברסיטת סטוקהולם, ותואר שני נוסף במדעי המוח בקינגס קולג' בלונדון. הוא היה מעורב לזמן מה בסצנת הסטנדאפ בלונדון, אולם בהמשך שב כדבריו לכבדות העגומה של שורשי השוודים, במלוא מובן המילה. את עבודת הדוקטורט שלו הוא כתב על הסיכויים להכחדת האנושות. מאז חיבר כ-200 פרסומים שתורגמו ל-30 שפות, בהם המאמר המשפיע על השערת הסימולציה, 2003. במאמר הוא טוען שכפי שהמין האנושי פיתח פלטפורמות של מציאות מדומה, שבהן משתתפים מיליוני שחקנים המפעילים דמויות שמגיבות לבחירותיהם, ייתכן שציוויליזציות מתקדמות מאיתנו פיתחו סימולציות משוכללות כל כך, שהדמויות בתוכן חשות שהן בעלות תודעה וחופש רצון לשלוט בגורלן. אם כך, קיימת סבירות גבוהה לכך שאנחנו חיים בסימולציית מחשב, שכן הדעת נותנת כי מספר היצורים שחיים במרכאות בתוך סימולציות עולה להן שיעור על מספר היצורים בציוויליזציה שתכנתה אותן. העיסוק של בוסטרום בשאלת הכחדת האנושות לא נבע מהלך רוח אפוקליפטי. העניין שלו, כמו מין סוכן ביטוח של האנושות, היה בבחינת מידת הסיכון. לא משנה כמה בלתי סבירה עשויה להיות הכחדה, הוא אומר, ההשלכות שלה גרועות במידה מוחלטת. לפיכך, אפילו הצעד הקטן ביותר לקראת הפחתת הסיכוי שתתרחש, הוא בעל ערך כמעט אינסופי. בוסטרום מפעיל את יכולות החישוב הלוגי שלו. הפחתת הסיכון הקיומי לאנושות אפילו באחד חלקי מיליארד האחוז, יכולה להיות חשובה יותר מאשר התועלת של כל דבר אחר שניתן להשיג. זה כולל גם ריפוי סרטן או חיסול הרעב בעולם, ולו רק מפני שיש כל כך הרבה יותר אנשים שיווצרו בעתיד, ואשר קיומם יימנע אם ניכחד. במילים אחרות, המאמץ להקטנת הסיכון הקיומי שבפניו ניצבת האנושות, הוא המעשה בעל החשיבות המוסרית הגדולה ביותר שניתן לשער. המטרה של צמצום סיכונים קיומיים צריכה להיות שיקול דומיננטי בכל פעם שאנו פועלים מתוך דאגה לא אישית למין האנושי בכללותו, הוא אומר. אני רק רוצה שנהיה בצד הנכון של הדברים בסוף. זה קשה מאוד לדעת עם דברים כאלה. באחד ממאמריו הציע בוסטרום להסתכל על היצירתיות האנושית כעל תהליך של שליפת כדורים מתוך קד גדול, כאשר כל כדור מייצג רעיון, תגלית או המצאה. במהלך ההיסטוריה חילצו בני האדם כדורים רבים מהקד, רבים מהם הועילו לאנושות, אחרים שילבו בתוכם תועלת ונזק. אבל מה אם יש כבר בקד גם כדור שחור, טכנולוגיה שהורסת תמיד ובהכרח את הציוויליזציה שממציאה אותה? זה שלא שלפנו כדור כזה עד כה לא נובע מתבונה או זהירות, פשוט התמזל מזלנו. נראה שהאסטרטגיה של המין שלנו היא לקוות שאין כדור שחור, כותב בוסטרום. אבל מה אם אנחנו טועים? בוסטרום מכיר בכך שחשיבה על סיכונים אף פעם לא הייתה כוח מניע מרכזי בהקצאת משאבים של גופים גדולים, אבל תמוהה בעיניו ההתעלמות הכמעט מוחלטת מהפיל שבחדר. הסיכון להמשך קיום האנושות. הוא והמכון שבראשותו בוחנים בעיות שהאקדמיה בכללותה לא נוגעת בהן, כי הן נחשבות קצת תימהוניות. בין הסיכונים שהם חוקרים אפשר למצוא טכנולוגיה ננו-מולקולרית שתאפשר יצירת רובוטים בגודל של חיידקים, שישכפלו את עצמם ויזינו עצמם מחומרים אורגניים. אם טכנולוגיה כזאת תצא משליטה או תגיע לידיים זדוניות, היא תוכל להשמיד את הביוספירה כולה, בין אם בהרעלתה ובין אם בחסימת אור השמש בגלל התפשטות שלה על פני כדור הארץ. אם זה נשמע מופרך, הרי שהחודש פרסמו מדענים בכתב העת PNAS, כי יצרו את הרובוטים הראשונים שיכולים להשתכפל מתוך תאי גזע של עוברי צפרדעים. תרחיש אימים אחר נוגע לשימוש לרעה בטכנולוגיית העריכה הגנטית שכבר יש בידינו, שתאפשר למדען או לטרוריסט להנדס את וירוס יום הדין, אורגניזם קטלני ומדבק שאין לאנושות טיפול נגדו. אך במקום הגבוה ביותר ברשימת הסיכונים מופיעה הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית הייתה סוג של אובססיה בשבילי, אומר בוסטרום. זה אולי האיום מספר אחת, אבל גם התקווה מספר אחת. פיתוח בינת על, סופר אינטליג'נס, כלומר מכונה שעולה בהרבה על הביצועים הקוגניטיביים של בני אדם בכל תחום בעל עניין, יהיה לדבריו מקושר עם סיכון קיומי, אבל אם הוא יעשה בצורה מחושבת, הוא גם יוכל לפתור או להפחית הרבה מאוד בעיות קיומיות אחרות. זה לא חיובי או שלילי, אבל זה חשוב מאוד, ועד לאחרונה זה מאוד הוזנח. השילוב של משהו שהוא מאוד חשוב וגם הוזנח, הוא סימן שאולי כדאי להפנות לשם תשומת לב. תוצר האובססיה הפרטית של בוסטרום הוא הספר Super Intelligence, שיצא לאור ב-2014. הספר נפתח במשל על להקת דרורים. אנחנו כל כך קטנים וחלשים, צייצו הדרורים. שערו בנפשכם כמה קלים יהיו החיים אם היה לנו ינשוף שיוכל לבנות את קיננו, להגן על גוזלנו, לטפל בקשישים שלנו. נוכל לחיות חיים של רווחה ואושר. רק דרור אחד משביט צמחות אומר להם, זה יהיה סופנו, אין ספק. אולי כדאי שלפני שנכניס ינשוף ללהקה, נרכוש את אומנות אילוף הינשופים. אלא שללמוד כיצד לאלף ינשופים זה מלאכה קשה מאוד, ובכלל לא בטוח שנמצא ינשוף, משיבים לו יתר הדרורים. אם נמצא כזה, נלמד לביית אותו בהמשך. וכך הם יוצאים לחפש ביצת ינשוף. בוסטרום מסכם. לא ידוע כיצד הסיפור מסתיים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. רודפים אחר בינת על שעשויה להביא להכחדת המין האנושי, בלי שיש לנו ידע כיצד לשלוט בה. המוח של שוטי הכפר ושל הגאון הם כמעט זהים, אומר בוסטרום בהרצאותיו. מכאן ניתן לשער שהתקדמות איטית בפיתוח בינה מלאכותית יכולה להביא אותנו למרחק צעד בודד ממשהו שהוא אינטליגנטי בצורה קיצונית, בלי להדליק שום נורת אזהרה. נהיה נתונים בסכנה עוד לפני שנגיע לינשוף ולא נוכל לדעת על כך. בוסטרום מתאר תהליך של התפוצצות אינטליגנציה, Intelligence Explosion, שבו בינה מלאכותית עם יכולת אינטלקטואלית נמוכה מזו האנושית, זוכה ביכולת לשפר את עצמה, ובעזרת סדרת שיפורים, מגיעה למצב שהיא עולה לפוטנציאל האינטלקטואלי של המוח האנושי בסדרי גודל רבים, כך שהיא יכולה להשמיד את האנושות בכוונה או בטעות. תרחיש אחד שמגולל בוסטרום שמצהיר אגב על סלידה מספרות מדע בדיוני, הוא שמטלה שתינתן לבינת העל על ידי מתכנתיה תילקח לקיצוניות. למשל, אם משימה של חישוב פאי תונח בידי מכונה עם כוח שאיננו יכולים לדמיין, היא עשויה להביא לשיעבוד כל האנרגיה העולמית לשם ביצוע המושלם, או להקמת מתקנים מיוצרים בננו-טכנולוגיה שיחסו תוך ימים את כל פני כדור הארץ. בדומה למיתוס על המלך מידס, שכל מה שנגע בו הפך לזהב, הברכה הפכה לקללה. תסריט אחר הוא שהאינטליגנציית העל תחליט ביודעין להשמיד את בוראיה, למשל עם כלי נשק שתפתח, שיהיו מתקדמים בכמה דורות לעומת אלה שבידי בני האדם. אינטליגנציה כזו עשויה להיות סוג חדש של חיים, והפחדים של בוסטרום הם אבולוציונים. שהאנושות תפסיד למתחרה חכם יותר שיבקש להבטיח את הדומיננטיות שלו בצורה דרוויניסטית לחלוטין. העניין הוא שבינת על תומנת בחובה סיכון עצום, אולי גם פיתוי כה גדול, שחברות מסחריות וגם ממשלות לא יכולות לעמוד בפניו. אם יש דרך להבטיח שבינת על מלאכותית לעולם לא תפגע בבני אדם, אז אין ספק שתיווצר בינה כזאת, כתב בוסטרום. אם אין דרך לקבל ערבות כזו, היא כנראה תיווצר בכל זאת. יש מי שטוענים שאין סיכוי שמכונות יגיעו למצב של סופר אינטליגנציה, או שמדובר בעתיד רחוק בצורה קיצונית, ולכן אין כאן סיכון או בעיה. אחד החוקרים בתחום אמר שהוא מודאג מתרחיש כזה פחות ממה שהוא מודאג מפיצוץ אוכלוסין במאדים. אולם בוסטרום חוזר לעניין ההסתברויות. גם אם הסיכוי נמוך מאוד, אך לא אפסי, נתינת הדעת עליו היא הדבר החשוב ביותר שלפנינו, בהתחשב בחומרת ההשלכות של מימושו. עדיף גם לעשות זאת לפני שאנחנו מפתחים תלות עצומה ובלתי הפיכה בבינה המלאכותית, כפי שקרה עם טכנולוגיה אחרת. הפקת אנרגיה משריפת דלקים מאובנים, שאותה אימצנו בלי לדעת כיצד לשלוט בתוצרי השריפה, שכן ההשלכות הקשות שלה נראו רחוקות מאוד. ייתכן גם שבינת העל אינה כה רחוקה. בוסטרום סיפר כיצד בתחילת המאה ה-20 גילה הפיזיקאי הדגול ארנסט רדרפורד שמאגרים עצומים של אנרגיה מאוחסנים באטום. רדרפורד היה משוכנע שאי אפשר לרתום את האנרגיה הזאת, וכך גם איינשטיין, שחשב שרעיון לפצל אטומים כרצוננו משול ליריעה בציפורים בחושך במדינה שיש בה ציפורים מעטות. כעבור עשור כבר הייתה בידי ארצות הברית פצצת אטום. מאז פרסום ספרו של בוסטרום שינו רבים ממפתחי הבינה המלאכותית את גישתם. פרופסור סטיוארט ראסל, מייסד המרכז לבינה מלאכותית תואמת אדם באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, שחיבר את אחד מספרי הלימוד החשובים בתחום הבינה המלאכותית, אומר שרוב המומחים סבורים שמכונות אינטליגנטיות יותר מבני אדם יפותחו במאה הנוכחית. תוך שנים מעטות תחום הבינה המלאכותית חווה מהפכה. במשך עשרות שנים נאבקו מפתחים על יצירת תוכנות מתפקדות, ואז ב-2010 חלה קפיצה דרמטית בביצועי הבינה המלאכותית, בין היתר בשל זמינותם הגוברת של מעבדים חזקים וזולים, ופיתוח גישת הלמידה העמוקה, Deep Learning, סוג של רשת עצבית מלאכותית שיכולה לזהות דפוסים מורכבים בתוך כמויות אדירות של נתונים. למידה עמוקה יצרה התקדמות עוצרת נשימה במגוון תחומים, מעיבוד דיבור, דרך זיהוי פנים ועד תרגום שפה. ראסל אמר שהתקדמות הבינה המלאכותית דומה לפריצת הדרך בעת פיתוח פצצת האטום, והוסיף שהמומחים עצמם המומים ואף מפוחדים מהצלחותיהם. קהילת הבינה המלאכותית עדיין לא הסתגלה לעובדה שעכשיו אנחנו מתחילים להשפיע באמת על העולם האמיתי, אמר לאחרונה לגרדיאן. לאורך רוב ההיסטוריה של התחום היינו רק במעבדה. פיתחנו דברים, ניסינו לגרום לדברים לעבוד. בעיקר לא הצלחנו לגרום לדברים לעבוד, כך ששאלת ההשפעה של העולם האמיתי פשוט לא הייתה רלוונטית בכלל. אנחנו צריכים להתבגר מהר מאוד כדי להדביק את הפער. לדעתי אנחנו רחוקים מאוד מתרחיש כזה של בינת על, אבל אני לא יכולה לדבר על העתיד, אומרת פרופסור שרית קראוס, ראש תחום בינה מלאכותית, במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן. מכיר את המשחק גו? זו נחשבה לבעיה מאוד קשה. לימדתי לפני כמה שנים קורס מבוא לבינה מלאכותית. אמרתי לסטודנטים, דמקה פטור, בשח יש תוכנות שמנצחות את קספרוב ביום רע שלו, אבל גו זה עניין של שנים. ואז פותחה אלפא גו, ותוך שנה ניצחה את אלוף העולם. אז לא יודעים איזו פריצת דרך תבוא. היום בינה מלאכותית מלחינה מוזיקה, מחברת ספרים, ואפילו כותבת בעצמה תוכנות ב-12 שפות מחשב. קצב ההתפתחות מסחרר והמעצמות מצויות במרוץ פראי להשגת עליונות בתחום, תוך השקעת סכומי עתק. בישראל לבדה הוחלט לאחרונה על השקעת יותר מ-5 מיליארד שקל בתחום בחמש השנים הקרובות. במקביל, הביקוש לבינה מלאכותית מצד חברות מסחריות הולך וצומח אף הוא בקצב אדיר. ככל שהטכנולוגיה שימושית יותר, הביקוש רק גדל. אין פלא. שיפור של אחוז בודד באלגוריתם, למשל כזה שממליץ על מוצרים, שווה הון. חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם מצויות במרוץ חימוש משלהן, תוך שהן רוכשות חברות אחרות ופותחות יחידות מיוחדות לקידום הטכנולוגיה בהשקעה של מיליארדי דולרים לחברה. שכרם של העובדים בתחום גבוה בצורה חריגה בהשוואה לתחומי הייטק אחרים, גם בישראל. בוסטרום המשיל את האנושות כיום לקבוצת ילדים שמצאו נפל של פצצה במגרש נטוש ומשחקים בו. כזהו חוסר ההתאמה בין העוצמה של מה שאנחנו משחקים בו ובין חוסר הבשלות של ההתנהלות שלנו, כתב. בינת על היא אתגר שאנחנו לא מוכנים אליו עכשיו ולא נהיה מוכנים אליו עוד זמן רב. אין לנו מושג מתי יופעל מנגנון הנפץ, אולם אם נקרב את המכשיר לאוזן, נוכל לשמוע צליל טיקטוק חלש. הדבר ההגיוני לעשותו הוא כמובן להניח את הפצצה בעדינות, להתרחק במהירות וליצור קשר עם המבוגר האחראי הקרוב ביותר, אומר בוסטרום. אלא שאין מבוגר כזה בסביבה. הסיכוי שכולנו נפגין תבונה ואחריות כדי להניח את הדברים המסוכנים בצד הוא אפסי. ברור שבסופו של דבר איזה אידיוט ירגיש שהוא פשוט חייב ללחוץ על הכפתור רק כדי לראות מה קורה. בוסטרום סבור שזה מוזר שרוב העולם לחלוטין אינו מודע לדברים החשובים ביותר שעומדים לקרות במאה ה-21. אפילו אנשים מודעים פוליטית כמעט אף פעם לא מזכירים איום מבינה מלאכותית. ההתחממות הגלובלית היא בעיה שמוכרת לכל, אולם בעיית השליטה, איך לאלף את הינשוף, נותרת בשולי השיח. אלא שזו בעיה גדולה מאוד. נראה גם שנקבל רק הזדמנות אחת, אומר בוסטרום. אם תהיה בינת על לא ידידותית, היא תמנע מאיתנו להחליף אותה או לשנות את העדפותיה. גורלנו יחרץ. כאשר מכונה היא חכמה, זה לא טריוויאלי לשאול איך להפוך אותה לבטוחה, ואיך לוודא שתעשה רק את מה שבני אדם התכוונו שהיא תעשה, אומר בוסטרום. לדבריו, יש הצעות לפתרון בעיית השליטה שנראות סבירות במבט ראשון. אבל בבדיקה מעמיקה יותר מתברר שאינן יעילות. הוא מכיר בכך שמאז פרסום ספרו, יותר אנשים מודעים לבעיה, ונעשים מאמצים בניסיון לקדם פתרון שלה. אולם הוא מאיר ביובש שההשקעה הזאת היא מעטה מאוד, בהשוואה למה שהעולם היה מוציא, לו היה שפוי יותר. לדבריו, נראה שזה הדבר הגדול ביותר שיקרה במאה הזאת, ואנחנו הולכים לתוכו כסערוריים. אכפת לנו מכך הרבה פחות בהשוואה לכמעט כל דבר אחר שחוקרים באקדמיה. מחקר שבחן את בעיית השליטה ופורסם השנה ב-Journal of Artificial Intelligence Research מחזק את עמדתו. לפי מחקר זה, התשובה לשאלה אם נוכל לשלוט על בינת על ממוחשבת היא כמעט בטוח שלא. חלק מנימוקי החוקרים מגיעים מבעיה דומה שהציג אלן טיורינג ב-1936 לה הוא קרא בעיית העצירה. בעיה זו מתמקדת בשאלה האם ניתן לדעת אם תוכנת מחשב תגיע למסקנה ותענה עליה, שאז היא נעצרת, או תמשיך לעד בניסיון למצוא מסקנה כזו. טיורינג הוכיח בצורה מתמטית שבעוד שניתן לדעת זאת עבור תוכנות מסוימות, מבחינה לוגית בלתי אפשרי לדעת זאת עבור כל התוכנות הפוטנציאליות. מכאן שכל תוכנה שתיכתב כדי לעצור בינה מלאכותית מלפגוע בבני אדם ולהרוס את העולם, למשל, עשויה להגיע למסקנה ולהיעצר, או שלא. בלתי אפשרי מבחינה מתמטית להיות בטוחים לחלוטין, כך או כך. יש מי שסבורים שיהיה די בהגדרת כללים שיאסרו גרימת נזק לבני אדם, בדומה לחוקים שניסח אייזיק אסימוב בסדרת ספרי הרובוטים שלו. אולם מחברי המאמר החדש טוענים שאם איננו מבינים את סוג התרחישים שבינת על עשויה להמציא, והיא עובדת ברמה שמעל להבנתם של טובי המתכנתים שלנו, זוהי אשליה לחשוב שביכולתנו להציב גבולות. החוקרים מציינים שאם האנושות תתקדם עם פיתוח בינה מלאכותית, סביר להניח שאפילו לא נדע מתי היא תגיע לרמה של בינת על שמעבר לשליטתנו. לשלוט בטכנולוגיה זה אף פעם לא דבר פשוט, אומרת פרופסור קראוס, כך שיהיה צורך לפתח את הטכנולוגיה שתאפשר את השליטה הזאת, שתשאיר בידינו את האפשרות להפסיק את פעולת התוכנה בבטחה, בכל שלב שנרצה. אני לא רואה למה זה בלתי אפשרי. מכונות סופר אינטליגנטיות ולא ניתנות להבנה, נשמעות כמו תרחיש עתידני רחוק. אבל החוקרים מציינים שכבר יש מכונות שמבצעות משימות חשובות מסוימות באופן עצמאי, בלי שמתכנתיהן יבינו לגמרי איך הן למדו זאת. בינה מלאכותית גם כבר מתכננת ניסויים מדעיים ומציעה השערות מחקר תיאורטיות שמדענים אנושיים לא חשבו עליהן. וכל זה קורה בתחילת המאה ה-21. מה יהיה בסופה? לדברי בוסטרום, כללי אתיקה ברורים הם חיוניים. הוא חתם, יחד עם סטיבן הוקינג, אילון מאסק ודמויות נוספות, על מסמך של 23 עקרונות שלדבריו כל מפתחי הבינה המלאכותית צריכים להקפיד עליהם, וקרא ליצירת מנגנוני פיקוח ורגולציה הדוקים על קיומם. שכן מעבר לקושי לשלוט בבינת העל, ישנו יצור נוסף חסר רסן ולא ניתן לשליטה. האדם. מי שיצליח לפתח ראשון בינת על, ישיג לעצמו עמדת עליונות על יתר האנושות במידה שאיננו יכולים לתפוס. ואין שום הבטחה שהוא ישתמש בה לטובת הכלל. כפי שבני אדם מתקשים לעצור מדינות שמבקשות לפתח נשק גרעיני, או חוקרים כדוגמת הג'יאנקוי הסיני, שבניגוד לכל כללי האתיקה יצר תינוקות שהונדסו גנטית על ידי כלי העריכה קריספר, כך עלול להיות עם בינת העל. וכפי שבוסטרום אומר, זה לא יהיה עוד גאדג'ט מגניב, אלא שינוי מהותי של המצב האנושי. בוסטרום הוא איש מתוק ועדין, לעתים נבוך וביישני. לשיחת הזום הוא נכנס מעט לפניי, וכך נקלט בעדשת המצלמה שקוע בשרפים. נראה כמו ילד חולמני העוקב במבטו אחר פרפר דמיוני. אין ספק, זה אחד הליהוקים המפתיעים ביותר לתפקיד נביא זעם בהיסטוריה של האנושות. וכמו עם יתר הנביאים, גם לבוסטרום יש חזון של גאולה. הוא מודה שהוא מתעכב על הסיכונים יותר מאשר על הפוטנציאל החיובי, אבל מוסיף שאם בינה מלאכותית לא תפותח אף פעם במלוא יכולתה, הדבר יהיה טרגי. בוסטרום סבור שתהליך שכלולו של האדם, שבאבולוציה ארך מיליוני שנים, אפשר וכדאי לזרז באמצעות יישום אתי של המדע. ב-1998 הוא אפיה ממייסדי האגודה הטרנס-הומניסטית העולמית, המכוונת לכך שהתקדמות בטכנולוגיה תביא לשינויים חברתיים, כלכליים ובעיקר ביולוגיים, שיתכנסו לבסוף לרגע של סינגולריות, שבו יהפוך האדם ליצור אחר לגמרי, על אדם. בוסטרום, אולי הפילוסוף הטרנס-הומניסט המוביל כיום, אמר שהקים את האגודה כי חשב שאחד הדברים הגדולים ביותר שהאדם יוכל לעשות בטכנולוגיה שהוא מפתח, יהיה לא רק לשנות את העולם שסביבו, אלא גם את הטבע האנושי עצמו. הוא מודע לדרך ההצגה המקובלת של טרנס-הומניזם, שמתמקדת בסכנות הגדולות שצפויות אם האדם יתחיל לשנות את עצמו. אולם טוען כי גישה שמרנית כזו מוצאת למעשה תירוצים כדי לטעון שטוב להזדקן, לחלות ולמות, רק כי זה חלק מהתנהלותם הטבעית של הדברים. אני לא חושב שטבעי שווה לטוב, הוא אומר. סרטן הוא טבעי, מלחמה היא טבעית. בינת על היא כלי, שאם נדע להשתמש בו בצורה נכונה, יביא לפי בוסטרום לשיפור יכולותינו הפיזיות והמנטליות, להתגברות על מחלות, לפתרון בעיות הרעב והעוני בעולם, ליצירת אוטופיה של הגשמה ויצירתיות לכל אדם, ואולי בסופו של דבר, להתגברות על המוות. בוסטרום עצמו מצהיר על רצון לחיות לנצח. הוא מקפיד על תזונה, הוא מוותר על ארוחות ושותה במקומן שייק עשיר בירקות, פירות, חלב שיבולת שועל ואבקת חלבון. נזהר מאוד מזיהומים וגם מנוי של חברת הקריוניקה האמריקאית אלקור, שתמורת תשלום חד פעמי של 88 עד 220 אלף דולרים ודמי מנוי שנתיים של כמה מאות דולרים, תקפיא את גופתו בחנקה נוזלי בתוך שעות מרגע מותו. בתקווה שיום אחד הטכנולוגיה תאפשר להחיות אותו, או להעלות את מוחו למחשב. זה נראה דבר די הגיוני לעשות, אם אתה יכול להרשות זאת לעצמך, אמר פעם, כשאתה חושב על האפשרויות בעתיד הקרוב למדי, יחסון המידע במוח שלך נראה כמו אפשרות שמרנית, לעומת בחירה לשרוף את המוח, או לקבור אותו. לפני 20 שנה כתב בוסטרום שיר, שבו הוא גאה במיוחד, בשם על הגדה, On the Bank. על הגדה בקצה של מה שהיה שם לפנינו, מביטים לעבר השני, על מה שיכול עוד להיות. שרוי בערפל של ניחוש תמים, אנחנו עסוקים כאן בהכנת רפסודות שיסעו אותנו, לפני שהאור יחבא ויותירנו, בלילה הנצחי של מה שעשוי היה להיות. בוסטרום לקח על עצמו את התפקיד הזה, של הדרכת האנושות לרפסודות בטרם קווי האור. אולם כשאני שואל, איך הוא מרגיש כאחראי ולו בצורה סימבולית לעתיד המין האנושי, הוא נבהל. לא, לא, זה לא תיאור תפקיד שהייתי רוצה בו. יש נחמה בעובדה שלאדם אחד יש רק השפעה קטנה על העולם. זה קשה מספיק להיות אחראי לחיים של עצמך. אתה מגיע לעולם בלי שום ניסיון. אולי מקבל קצת עצות מההורים, אבל יש לך רק צ'אנס אחד, ויש לך שליטה מלאה על החיים האלה. אולי 70-80 שנים של קיום. זה בערך מה שאנחנו מסוגלים לו מטבענו, ובעצם גם זה גדול עלינו. אם לחיות את החיים של עצמנו קשה כל כך, מה יהיה עם החיים של האנושות כולה? נצטרך איכשהו לשרוד את זה כמיטב יכולתנו. אם מביטים על הציביליזציה האנושית, קל לראות שהחשיבה שלנו על סדרי עדיפויות ועל שיתופי פעולה קולקטיביים היא עדיין פרימיטיבית מאוד. אנשים כותבים דוקטורט ומקדישים את החיים לתרומה לאנושות בתחום צער של מדע. אבל כשזה מגיע לעתיד של האנושות, פתאום הכל הולך. כל מיני אנשים כותבים ספרים פופולריים כראות עיניהם. במשך הרבה שנים זה היה המקסימום שעשינו כדי להבין את מצבנו בצורה רחבה יותר. רק תיאולוגים השקיעו לאורך הדורות מחשבה עמוקה בהבנת המצב האנושי. מה היית ממליץ לאדם פרטי שאין לו הרבה השפעה? מבחינה מוסרית ראוי לחשוב איך תוכל להיות בעל ההשפעה החיובית הגדולה ביותר על העולם, ומבחינה אישית לחשוב איך אפשר שיהיו לך חיים שהם משמעותיים ומהנים ככל הניתן עבור עצמך. שתי השאלות הן מעניינות. לפעמים עדיף לא לחשוב עליהן מלכתחילה כעל שאלה אחת. זאת בהנחה שאתה אדם קצת אנוכי וגם קצת אלטרואיסטי. לא קדוש וגם לא מישהו שלא אכפת לו בכלל. אם אתה מנסה לענות על שתיהן יחד, אתה מגיע לאיזו פשרה. אתה עושה כסף, יש לך מכונית יפה, ופעם בשבוע עוזר בבית התמחוי השכונתי. יש לך קצת מכל דבר. אבל אתה יכול לעשות הרבה יותר עבור עצמך ועבור העולם, אם תעשה דברים שהם יותר אופטימליים עבור עצמך, וכאלה שהם יותר אופטימליים לעולם. למשל, במקום להתנדב בבית התמחוי, תרוויח יותר כסף ואז תתרום אותו לקרנות הצדקה הכי אפקטיביות בעולם. זה יהיה מאמץ יותר קטן עבורך מאשר התנדבות כל שבת. אבל תעשה הרבה יותר טוב, כי לא תאכיל רק 20 אנשים, אלא תציל אולי מאות חיים בעזרת הכסף שהרווחת. אנשים רבים כיום מקדישים תשומת לב רבה להתחממות הגלובלית. טסים פחות, לא אוכלים בשר, מביאים פחות ילדים. מה המקום הכי נכון להשקיע בו את המאמצים שלנו? זה מעניין שבכל נקודה בזמן יש לנו אובססיה גלובלית אחת. היום זו ההתחממות הגלובלית, לפני כן האובססיה הייתה המלחמה בטרור, ובעשורים שבהם אני גדלתי, היה פחד משואה גרעינית. זו הייתה סכנה אמיתית מאוד שהיה ראוי לדאוג בגללה. בשנות ה-60 דאגו מאוד מפיצוץ אוכלוסין. מעניין התהליך שבו מתוך כל הדברים שאפשר לדאוג בגללם בעולם, יש אחד שתופס את כל תשומת הלב. הוא הדבר הרשמי שצריך לדאוג בגללו, לפחות בחוגים ליברליים. אם אתה שואל איך אדם פרטי יכול לעשות שינוי, יש אזורים אחרים שבהם עדיף להתמקד, בין היתר כי התחממות גלובלית היא מטרה אופנתית. יש תחומים מוזנחים אחרים שאפשר להתמקד בהם. בוסטרום עצמו לא הביא ילד לעולם במשך שנים רבות. הוא נשוי לסוזן, דוקטור בסוציולוגיה של הרפואה, וב-20 שנות היכרותם נמצאו השניים במרבית הזמן משני צידי האוקיינוס. היא עובדת במונטריאול, הוא באוקספורד. לפני 6 שנים נולד בנם היחיד. למרות הסיכונים הקיומיים לאנושות, בוסטרום חושב שנכון היה להביא ילד לעולם. אני שמח שהביאו אותי לעולם, הוא מסביר, והעולם היום נמצא במצב טוב יותר מכפי שהיה ב-1973, כמעט בכל קנה מידה שאפשר לבדוק. לכל אורך ההיסטוריה אנשים חיו בתנאים הרבה פחות טובים. אז אם לא עכשיו, אז מתי היו התנאים טובים מספיק להביא ילד? אבל בעבר לא היינו על סף הכחדה. אנשים ימותו בכל מקרה. ברוב שנות קיומו של המין מתו אנשים לרוב בין גיל 20 ל-30. תוחלת החיים של תינוק שיוולד היום כנראה ארוכה יותר. ואם יתממשו התרחישים החיוביים, אולי אפילו יהיה לו זמן חיים אסטרונומי. אבל נניח לצורך הוויכוח שאתה חושב שזה לא מוסרי להביא ילד לכלל קיום, אבל מנקודת מבט אנוכית אתה ממש רוצה את זה. אז אם אחזור לנקודה הקודמת, אם אתה באופן חלקי אנוכי ובאופן חלקי אלטרואיסטי, אתה יכול להביא את הילד הזה, שזה לא לגמרי מוסרי, ולפצות על כך באמצעות פעולה אלטרואיסטית שיש לה השפעה חיובית יותר גדולה מהשפעה שלילית של הבאת ילד. למשל, בעלות מאוד סבירה למישהו עם משכורת קבועה, אפשר לתרום כסף שירפא קבוצה גדולה של אנשים מעיוורון או ממחלה אחרת. ואז אתה תהיה מאושר יותר כי יש לך את הילד שרצית והעולם יהיה טוב יותר כי הגדלת את העושר הכללי יותר מאשר הקטנת אותו. זה המצב של win-win. אם נאריך את חיינו בתרחיש האוטופי, למה זה טוב? מה המטרה של זה? אני עובד על השאלה הזאת עכשיו, אז עוד אין לי תשובה. בחלק מהתרחישים הטובים אנחנו קודם כל ניפטר מגורמים לסבל האנושות, החל במחלות ובהתנוונות שקשורה לגיל וחלה בסבל פסיכולוגי נמשך. אז אם נצליח לגרום לכך שהחיים יהיו בבסיסם זהים למה שהוא היום המצב הטוב ביותר שאנחנו מכירים, זה יהיה מוצלח. להגיע למצב הזה בצורה קבועה זה כבר נהדר, אבל אני חושב שאולי ישר גבוה יותר. כי אם נפחית את כל הבעיות הפרקטיות שיש לנו, אז יהיה לנו מרחב גדול וגם הרבה יכולות להשתמש במרחב הזה. יש לנו כיום כל כך הרבה מגבלות על המצב האנושי, כך שאין לנו הרבה בחירה. יש לך מספר מועט של עשורים ואתה חייב לעבוד כדי להרוויח כסף, וחייב לשים אוכל בגוף, וחייב להתקלח, וחייב לישון. אבל אם נסיר את המגבלות, יהיה לנו הרבה יותר חופש ליצור. וזה הופך את השאלה מה הכי ראוי לעשייה מתוך כל הדברים שאנחנו יכולים לעשות, להרבה יותר קשה למענה. זה מתחבר לשאלות יסוד בפילוסופיה. יש מסורת ארוכה שחושבת מהם החיים הטובים, למה יש ערך מוחלט, לא למען תכלית שחיצונית לו. ויש תשובות שונות. יש שיגידו שהכי טוב זה לענות ולצמצם כאב. אחרים יגידו שידע או מערכות יחסים טובות הם בעלי ערך בפני עצמם. או יופי. בעתיד אולי השאלות האלה יהפכו לחשובות מבחינה פרקטית, וכל אחד יצטרך להתמודד איתן. אז הנאה, ידע, יחסים או יופי? באלה תמונה משמעות החיים? הרעיונות שיש לנו היום פותחו במסגרת המגבלות שתיארתי, אבל אני חושב שיש דרכי קיום נפלאות שאפילו אין לנו אינטואיציה עמומה לגביהן, כי הדמיון שלנו מוגבל על ידי המוח האנושי שהוא קצת יותר מקילוגרם של חומר גבינתי. לפני שהתפתחנו להיות בני אדם, היינו קופים. ואם היית מדמיין קבוצה של קופים שאחד מהם שואל שאלה דומה, נניח שיום אחד נוכל להפוך להיות יצורים חכמים הרבה יותר. מה יהיה הטעם בזה? מה נוכל לעשות עם זה? הם בטח היו עונים, תהיה לנו כמות בלתי מוגבלת של בננות. זה היה המושג שלהם של אוטופיה. והיום יש לנו כמה בננות שרק נרצה, אבל הרבה מעבר לכך. יש לנו אמנות ומוזיקה והומור ורומנטיקה וכל הדברים האלה שהופיעו אחרי שהתודעה שלנו הורחבה. אז אולי דבר דומה יתגלה כאשר נהפוך להיות פוסט-אנושיים. מחשב את הקץ. כתבתו של גדעון לב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.